אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
בתולדות המדינה לא היה תיק רצח כמו תיק תאיר רדה. נערה בת 14 כמעט, שנרצחת בשירותי בית הספר שלה בקצרין, לאחר שבוע מודיעה המשטרה שהרוצח נעצר, אזרח אוקראיני בן 29, שעבד בעבודות ריצוף בבית הספר. רומן זדורוב שמו, הוא הודה ברצח, ואפילו שחזר את האירוע. אלא שיום לאחר מכן חזר וטען, אני לא הרוצח, תפרו לי תיק. מאז עברו כמעט 15 שנים, ועדיין לא נפסק הוויכוח על מה באמת היה שם בבית הספר. מצד אחד, בית המשפט הרשיע את זדורוב כבר 3 פעמים ברצח, אלא שמאות כתבות וסרטי תעודה בחנו כל פרט ופרט בתיק הרצח, ועוררו בעיקר סימני שאלה סביב הרשעתו של רומן זדורוב. אפילו קמה לה קבוצת פייסבוק בחברים יותר מ-200 אלף ישראלים, קבוצה שמבטיחה לספר לציבור את כל האמת על פרשת תאיר רדה. על רקע ההחלטה של בית המשפט לפתוח את התיק מחדש ולקיים משפט חוזר, החליטו בפרקליטות לבחון את הממצאים מחדש. צוות שלא נגע בתיק בעבר, בוחן כל פרט ופרט לקראת המשפט החוזר. היום בכותרת, עורך הדין אביגדור פלדמן, לשעבר פרקליטו של זדורוב, שעדיין מאמין כי הלקוח שלו חף מפשע. פלדמן אומר כי מישהו יצטרך לשלם בראשו על הרשעתו של רומן זדורוב.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
עורך דין פלדמן, בוא נתחיל מהסוף. זדורוב זכאי?
אני מאמין שיש מספיק נתונים לקבוע שזדורוב זכאי. לפחות בעולם המשפט הוא זכאי. האם הוא זכאי במציאות? האם הכל הגיע לבית משפט? אולי יש ראיות כאלה וראיות אחרות שלא הגיעו בכלל? אני לא יכול לדעת. אבל מה שיש עכשיו בתיק, אחרי ההחלטה של מלצר, זדורוב זכאי.
הפרקליטות? שאנשי היושבים כרגע על המדוכה, בוחנים את התיק, הבנתי שמינו אפילו צוות חדש, הם אומרים לעצמם, וואו, פישלנו בענק?
הפרקליטות צריכה להגיד לעצמה, יום הדין שלנו מגיע, לא של זדורוב. כי כל אותן ראיות חדשות שהתגלו עכשיו, שהובילו את מלצר לתת משפט חוזר, הן לא חדשות, הן היו קיימות כולן, והן התדפקו על הדלת, והן רצו להיכנס. והפרקליטות אמרה, אין כניסה, יש כניסה רק להודעה של זדורוב. ותן לך דוגמה. מצאו באותו תא שירותים שבו בוצע הרצח המזוויע, תביעות נעליים. מישהו הלך שם, והיו לו נעליים. ותביעות הנעליים הובילו לתא שירותים הסמוך לזה שבו נרצחה תאיר רדה, והם של אדם שלא הצליחו לזהות אותו. אז מה אמרו השופטים? טוב, יכול להיות מישהו מהמחלצים שבאו אחר כך כמה שעות אחרי הרצח. אמר השופט, בהסתמך על חוות דעת של המכון הפתולוגי שאומר על התביעות נעליים, היה דם. ודם יכול היה להיות שם רק דקות אחרי הרצח. כי אחרי 10 דקות, רבע שעה, הדם שהיה, והיה הרבה דם, הדם נקרש, הוא לא נדבק, והוא לא יכול היה ללכת עם תביעות הנעליים. אז אני אומר, תביעות נעליים הלכו למקום אחד. הפרקליטות התעקשה ללכת למקום אחר, והובילה פשלה אחרי פשלה. למשל, תחוות דעת שאמרה שהרצח בוצע בסכין משוננת. אמרה את זה, אישה מאוד בכירה. מאיה פורמן, היום היא סגנית של מכון לרפואה משפטית או משהו כזה. פורמן לא מבינה בכלום. והשמיצו אותה, והשמיצו אותה, והוציאו ממנה ממש את כל רוח הקרב. עכשיו, אומר בית המשפט העליון, היא צדקה, מאיה פורמן, חן קוגל, חסמו לו את הדרך לבית המשפט. איפה נשמע דבר כזה? יש לנו מכון פתולוגי מסכן אחד בארץ, ואותו שיתקה הפרקליטות בפרשת זדורוב. עכשיו נפתחה הדלת, נכנסות הראיות הפורנזיות, נכנס אדם הטרי, נכנסת הסכין המשוננת, נכנסת עובדה מאוד חשובה. בתא השירותים השלישי שליד תא הרצח נמצא דם של המנוחה. דם שלה, זאת אומרת שבאמת מישהו עבר מתא מספר 2 לתא מספר 3, היו לו על נעליו סימני דם של המנוחה, שהוא השאיר אותם על מתקן נייר הטואלט בתא השלישי. מצטער על הפרטים האלה, אבל אלה הפרטים שעושים משפט. וכאן טעתה מי שקדמה, מאיה פורמן, גם שמה היה, מאיה, והיא טעתה, והיא כתבה שכתמי הדם הללו הם כולם מהתא השני. טעות, טעות שהיא לא קראה נכון את הסימונים של המוצגים.
אתה מתאר כאן שרשרת של טעויות מכוונות של הפרקליטות. אבל לא רק הפרקליטות טעתה, גם השופטים שישבו בדין.
אז אני אסביר. א', הייתי נזהר במילה מכוונות. הייתי אומר כך, הפרקליטות הייתה שבויה בצורה מוחלטת. עד היום בעצם, בהנחה שזדורוב הוא הרוצח, כי זדורוב הודה. יש מין התניה מותנית, הודית, רצחת. אז הם היו אחוזים לגמרי בקונספציה הזאת, וכל דבר אחר נראה להם שולי. אני הצגתי את סולימן אלאבין, שאמר שהוא תמן את גופתה של חנית קיקוס באתר דודאים. התברר אחרי העירור שהגופה הייתה 20 קילומטר משם. אז בית המשפט אמר, אולי מה, אולי לקח, אולי הלך, אולי מישהו אחר לקח. כשמתחילים ההסברים הללו, שמתחילים במילה אולי, יכול להיות, מי יודע, אולי כך. זה אומר שיש לנו פה בית משפט או פרקליטות שנעולה על גרסה.
ואין מחסום בפני פרקליטות כזאת? אין מישהו שאומר, סליחה רגע, אתם פה עושים משהו שלא יעשה.
תראה, בעולם שכולו טוב, אז המשטרה הייתה חוקרת, ואז היא הייתה מעבירה את החומר לפרקליטות. והפרקליטות הייתה עוברת עליו בעין מאוד בוחנת ומדוקדקת, ואומרת למשטרה, תראו, אתם טעיתם, הלכתם בדרך לא נכונה, הייתם צריכים ללכת אחרי הנעליים ולא אחרי ההודעה. הפרקליטות לא עושה את זה. הפרקליטות ממשיכה למעשה את אותה טעות של המשטרה. ואין מישהו שיבוא ויגיד לפרקליטות, עצרו. אולי אנחנו טועים. בואו נבדוק צוות אחר. אנחנו מסתכלים על הדברים הקטנטנים, על כל מיני דברים שכאילו אין להם משמעות. מישהו ביקר וכתב משהו, מישהו ראה משהו קטנטן, ואלה בסופו של דבר עושים את התיק. אנחנו לא מסונברים מההודעות של נאשמים. הפרקליטות מסונברת מההודעה. לכן הם חייבים לנהל משפט חוזר. הם לא יכולים לבוא ולהגיד עכשיו, אתם יודעים מה? בסדר, זכאי, נלך הביתה. לא, צריך לנהל את המשפט כדי שיהיה לקח לדורות.
האם אתה חושב, עורך דין פלדמן, שניתן בכלל לנהל את התיק הזה מחדש, כשכל התיק כולו בחוץ, בעמודי פייסבוק, בבלוגים, אצלך, אצלי, אצל כולנו? אפשר לנהל ככה תיק?
מה שנמצא בחוץ לא שווה כלום. הדיונים על א' קוף שלו, ממש, אני אעשו הרי את הסדרה הזאת, צל של אמת. בפרק האחרון הם פתאום התמקדו באלף קוף. אמרתי להם, אני לא מוכן. אני לא חושב שיש ראיות כנגד אלף קוף שהן טובות יותר מאשר הראיות כנגד זדורוב. אני לוקח איזושהי בחורה עם בעיות קשות, עם עדים בעייתיים, ואני מכתיר אותה כרוצח אפילו בלי משפט. מילא זדורוב עבר משפט. לכן, מה שבית משפט ידון בו, ב-90% מהנושאים, זה לא נושאים שהסתובבו ברשתות החברתיות.
כלומר, דברים שלא ראינו.
דברים שלא ראינו, לא התעניינו בהם. כי הציבור, מה אכפת לציבור? סימני נעליים, כתמי דם, לא מעניין. א' קוף מעניינת. נוסעים אליה לאוקראינה או לאן שנסעו, הולכים איתה ביערות, מספרים כל מיני סיפורים עליה, זה מעניין. כתם דם, טיפת דם, את מי זה מעניין?
אתה אומר, חשוב לנהל את המשפט. משפט יכול לפתוח גם תיבות פנדורה מסוימת.
לגמרי. תיבת פנדורה מהסוג שבו הפרקליטות מנעה מראיות להגיע לבית משפט. אני הייתי רוצה, ובאמת אני רוצה, לא משום שאני רע ונקמן, שראשים יעופו אחרי ההליך הזה.
בימים האחרונים אני בטוח שאתם שומעים טענות כאילו הפרקליטות כביכול אדישה לאפשרות שחף מפשע יושב בכלא, או לאפשרות שאדם שהוא רוצח מסתובב חופשי. זו טענה כל כך מופרכת, שקשה בכלל להתייחס אליה. אין פרקליט...
שי ניצן היה פרקליט המדינה לאורך כל תקופת זדורוב. התרומה שלו לתיק היא תרומה של שיבוש המשפט. הוא האמין אמונה שלמה, דתית כמעט, שזדורוב הוא הרוצח. וכל דבר שעמד בניגוד להודעה שלו, הוא ביטל אותו, מנע ממנו להגיע, צמצם אותו, עשה כל מה שהוא יכול. עכשיו מדברים על מועמדותו לעליון, לא מועמדותו לעליון. אני חושב שתיק זדורוב לא צריך להיות כרטיס כניסה שלו לעליון, או להפך.
אביגדור פלדמן, האם זה לא אנושי להיצמד למשהו שנותן לך תחושת ניצחון?
הכי אנושי שבעולם, הכי אנושי שאתה מגיע להחלטה לא פשוטה, שאדם פלוני נאמר הוא הרוצח. ואז במהלך הדרך מתחילות לעלות כל מיני דברים קטנים לכאורה, שוליים, ואז אתה מקטין אותם, אתה לא שם להם לב. זה מה שנקרא דיסוננס קוגניטיבי. דיסוננס קוגניטיבי אומר שאתה מנסה לסדר את העולם באופן שבו אתה תפסת אותו. זה קורה לפרקליטות, וזה גם קורה לסניגורים. גם אני יכול פתאום לומר, הנה, הוא זכאי, ונכון, יש פה ושם דברים שמעידים אולי על אשמה, אולי איזה אדריה, אולי איזשהו סימן בזירה, ואני מקטין אותם, אני אומר, הם לא חשובים. זה השגיאה הכי גדולה, זה הלימוד הראשון שאני נותן לכל מתמחה או עורך דין שעובד איתי. אל תסתכל בדברים הגדולים, בהודעה הגדולה, תסתכל בדברים הקטנטנים. גם לירון הלוי היה דבר כזה. הוא ראה פתאום שמאיה טעתה, שהיא טעתה, שהיא כתבה, שכתם אדם נמצא כולו, כל כתמי אדם, בתא השירותים השני של הרצח. ופתאום הוא גילה שהיא התבלבלה. היה עוד כתם דם שסומן בסימון אחר. זה המלאכה הנכונה של פרקליט, גם מצד ההגנה, גם מצד התביעה. לקרוא ולחפור ולראות כל דבר. זה חיים של אדם בידיך. זה כמו שאתה הולך לנתח, לבצע איזשהו ניתוח מוח, ואתה לא בטוח אם זה נמצא פה, נמצא שם, אתה מדלג על קטעים, אתה משאיר סופו של דבר אדם מת או אדם נכה על שולחן הניתוחים. ככה אני מתייחס לעבודה שלי, וככה הפרקליטות צריכה להתייחס. וצר לי לומר שזה לא תמיד קורה. במקרה של זדורוב הוא מקרה שצריך להיות לקח לשנים רבות, גם לפרקליטות וגם לסניגורים. לכן ההשקפה שלי, חייבים להקים גוף בלתי תלוי בפרקליטות שיבדוק תיקים בעייתיים, לא פרקליטים, חלק אקדמיה, מהאקדמיה אולי, או ממקומות אחרים, או כאלה שכבר הרבה זמן אין להם קשר, וסניגורים כמובן, אני מתנדב להיות בגוף כזה, ולבדוק תיקים, כי אנחנו יודעים רק את התיקים התקשורתיים. מי יודע כמה תיקים אחרים.
אתה היית פותח עכשיו כמות אינסופית של תיקים בעקבות זדורוב?
לא אינסופית. עושה מה שעשו באמריקה. באמריקה יש מה שנקרא פרויקט החפות. אנשים כותבים לגוף הזה. הגוף הזה יש לו יתרון, כי הוא פותח תיקים שבהם הייתה בדיקת DNA. שלא הייתה עוד בדיקת DNA שנמצאת היום, ובודק שרידים לפי עקרונות של בדיקות DNA, ומגלה אחוזים מדהימים של אנשים שהורשעו, נעשו למאסר עולם, ואחדים מהם גם נתלו, לא עלינו, קיבלו זריקת רעל, תלוי באיזה סטייט הם היו. אז הייתי לוקח תיקים, מתחיל לעבור עליהם, וממיין אותם. לא כל תיק הוא ראוי לבדיקה חוזרת. ממיין אותם, רואה שיש תיקים ובודק אותם ביסודיות.
אני תוהה ביני לבין עצמי, ואולי בעזרתך גם אני אקבל תשובה. מה אמור האזרח הממוצע לחשוב על המערכת אם זדורוב הולך הביתה?
אם התוצאה של המשפט תהיה כמו שאני חושב, ומאמין שהיא תהיה, צריך האזרח הפשוט לומר, צריך לבדוק מי צריך לשאת באחריות ומי צריך לשלם עבור האחריות. פה לא משלמים. זו בעיה של מדינה שלא לוקחת אחריות, של אנשים שמתחמקים מאחריות, שמקודמים הלאה.
ובכל זאת, אתה יודע, אני חושב על זה ואני חוזר לסקוויר וואן. הודעה. הודעה מלאה של רומן זדורוב ושחזור של האירוע. אם זה לא מספיק, אז מה עוד?
אחת דוגמה, שחזור, הזכרת שחזור. אתה אולי ראית את השחזור של זדורוב.
דבר סначала, ты вынял нож.
Я вынял.
Где она стояла, когда ты вынял нож?
Она была здесь.
Она была здесь. Бой там типа, чтобы вирагиль, там типа рагиль. Ага, вот здесь ты вынял нож.
Да.
Окей.
Я достал нож, где была прикрытая там.
זדורוב משחזר לרצח בתא השירותים השני. ואז אנחנו יודעים, זו עובדה ידועה, וגם הייתה ידועה לזדורוב, שבדלת של תא השירותים הייתה התקלקלה, נתקעה, אי אפשר היה לפתוח, אז צריך לצאת בדרך אחרת. אז זדורוב מזנק מעל הדלת ויוצא החוצה. התביעות הנעליים עם אדם של המנוחה לא הולכות לשם, הולכות למקום אחר, הולכות, כמו שאמרתי, אל התא השלישי. מה תעשה עם זה? מה תאמר שההודעה כשלעצמה היא מרשיעה? למשל, סולימאן אל-עביד הודעה מגוחכת, הודעה שאין בה שום פרט נכון לגבי הרצח של חנית קיקוס. זה עזר לו? כמו כוסות רוח למת. דני קץ הודו בארבע, נדמה לי, או חמש הודעות, כולן שונות האחת מהשנייה, כולן מעבירות את הגופה ממקום למקום. זה עזר להם? לא. בית המשפט המציא את התיאוריה שהם ניסו לבלבל את המשטרה, לשגע את המשטרה, לכן הם אמרו ככה ואמרו אחרת. מה הדבר הזה? ברגע שבית המשפט יהיה, הייתי אומר, מגויס בצורה מוחלטת לבדוק את התיק ולראות האם ההודעה היא הודעת אמת, אז אולי נתחיל לראות משהו. עכשיו, אגב, הודעות, רק אנחנו נשארנו עם הודעות. רוב שיטות המשפט, אין כבר הודעות. למה אין הודעות? כי יש עורך דין נוכח בחקירה. אצלנו אין עורך דין נוכח בחקירה, שזה החלק הכי קריטי והכי חשוב של, שנוגע לגורלו של העצור. לא מרשים לעורך דין להיות נוכח. אפשר לחקור בלי שיהיה עורך דין. אנגליה, ארצות הברית, צרפת, כל מקום שתעלה בדעתך, יש עורך דין במהלך החקירה, והוא, או שהוא אומר לה, נחקר, אל תענה על זה, כי זה עשוי להפליל אותך, או בונע כל מיני תחבולות מכוערות של המשטרה, כמו התחבולה בזדורוב.
אתה רק את הילדה שלה, אנחנו יודעים את זה, כמו שאני יודע שקוראים לי יורם ולך רומא. אני יודע את זה, אבל אתה מתחום זה.
אומר לו השוטר בחקירה, מצאנו דם של הילדה הנרצחת על כלי העבודה שלך. שקר! בא זדורוב אל התא שלו ואומר למדובב, איך זה יכול להיות? אני לא הייתי שם, אין, לא יכול להיות דם. אומר לו המדובב, כמובן, בשליחות המשטרה. אין דבר כזה, המשטרה לא משקרת. אם אמרו שיש דם, יש דם. עכשיו תמצא פתרון, תמצא מה תגיד. אז הוא אומר, תגיד שהיא הרגיזה אותך, ואז לא ירשימו אותך. ברצח בכוונה תחילה, אלא בהריגה, מה שנקרא היום רצח בקלות דעת או משהו כזה.
אז מי הרוצח, אביגדור פלמן?
כל הסיפור הזה הרי הוא סיפור זוועתי. צהרי יום, בית ספר, מלא תלמידים. היא יושבת על ספסל, היא המנוחה, יושבת על ספסל עם עוד כמה תלמידים מול הכניסה לבית הספר, והיא אומרת, אני עולה רגע לשירותים. עוקבים בעיניים אחריה, היא עולה, יש המדרגות, עולה לשירותים, אף אחד לא עולה אחריה אגב, למרות שזדורוב בהודעה אמר שהוא הלך אחריה, לא רואים את זדורוב בכלל בשלב הזה, וזהו, נעלמה עד הערב, מחפשים, מוצאים גופה בחדר השירותים, שחוטה, רצח מזוויע, אמצע היום, איך זה קרה? אף אחד לא ראה, ומה פתאום זדורוב? אין פה, אם הייתה נגיד איזושהי חלילה, תקיפה מינית, היינו אומרים, נו, תקיפה מינית, רוסית, תוקפים, אין כלום. למה רצחו אותה? מה היה המניע? מה קרה שם? איך נכנס אדם אולי מבוגר יותר? אני לא מאמין שזה תלמיד, למרות שהיו גרסאות גם שזה תלמידים, תלמידות, היה שם איזה, הייתה הגרסה שאמרה שיש שם איזה קט סטן, שמתארגן כל זה שטויות במיץ עגבניות, אבל עדיין נשארת שאלה נוראה, זועקת, מי האדם? איך זה קרה? אם זה לא זדורוב, אני מאמין שזה לא זדורוב, אתה נכנס לעולם של ניחושים פראיים, איומים, ואני לא מאמין שאי פעם נדע מי הרוצח.
עורך דין אביגדור פלדמן, המון תודה לך.
תודה לכם.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות אלן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע מחר.